אז בעצם עונג, מה הוא משפיע על כל האיברים או על כל הכוחות? מרחיב את הכל. שהוא נהיה שמן, נכון? אמן יש מרע, זה אותו רעיון. עד כדי כך שהגוף הגשמי עונג נותן הרחבה בהכל, בנפש, ברגש, בשכל. רצון נותן עוצמה, זה התפקיד של שניהם, אבל שניהם שולטים, הם הכי למעלה, והם שולטים על הכל. אם הצלחנו, למה רצוי לתת לילד איזה סוכריה, איזה ממתק, באמירת פסוק, כך ממתק תקבל, תגיד, למה? יהיה לו עונג, יהיה לו עונג, יהיה בזה הרחבה גדולה, שהוא יזכור כל החיים שלו, שכל פסוק משתלב מיד עם משהו שהוא טעים ועונג. הטעם של הסוכריה יישאר לו כל החיים. זה העונג, יש לו כוח להשפיע על הכל. זה א', עונג ורצון, זה עומד הכי למעלה. בחסידות זה נקרא כתר. יש 10 ספירות קדושות או 10 כוחות הנפש. הכתר שנמצא מעל הראש הוא כולל עונג ורצון. בשפה של החסידות, אם תתקלו במאמרי חסידות, תראו שיש שני דרגות בכתר. דרגה אחת קוראים לה עתיק יומין, ודרגה אחרת קוראים לה אריך אנפין. בתקציר קוראים לזה עתיק ואריך. עתיק זה עונג ואריך זה רצון. שתי דרגות גבוהות ביותר זה א', ב', חוכמה, בינה ודעת. מה נמצא מתחת לעונג והרצון בנפש? זה המוח. המוח כולל בתוכו את אותם שלושה שלבים, חוכמה, בינה ודעת. יש על זה בתניה בפרק ג', עריכות שמסביר אדמו"ר הזקן מה ההבדל בין חוכמה לבין בינה לבין דעת. נגיד את זה בשתי מילים, למרות שדיברו על זה בטח הרבה פעמים. חוכמה זה ההברקה הזו שנופלת בראש, שכל אחד, כל אחת יכולה להרגיש את זה בהרבה הזדמנויות שחושבים על איזה נושא מסוים או תרודים באיזה בעיה מסוימת, ופתאום נפלה איזה הברקה בראש, נתנס לנו בראש איזה הברקה ונראה לנו עכשיו שהכל בהיר והכל מושלם. אותו שנייה שההברקה נופלת בראש, להברקה הזו קוראים חוכמה. ההברקה הזו, אם לא נתפוס אותה ונתחיל לחשוב עליה, לפתח אותה, היא תברח כעבור שנייה. אם הצלחנו לפתח אותה, לחשוב עליה, עברנו לבינה. בינה לקחה את הנקודה שנפלה בהברקה, והיא קיבלה אורך ורוחב, פירוט של הסברים וכן הלאה. דעת, התפקיד של דעת, זה לא כפי שאנשים חושבים שדעת זה עניין או רמה בשכל, אלא כשעברנו את החוכמה והבינה, מבחינה שכלית העניין מובן ב-100%. לא חסר שום פרט. הבינה הרחיבה את הכל. מה הדעת עושה? תפקיד הדעת זה לשייך את הנושא שעליו למדתי אליי, את האכפתיות שלי לנושא, את ההתקשרות שלי לנושא. אני יכול ללמוד על נושא מסוים ולדעת אותו היטב, כמו שיש פרופסורים גדולים לתלמוד, ובינם לבין תורה ומצוות ויהדות אין שום דבר, למרות שהם פרופסורים גדולים בנושא, או מומחים לחקר הקבלה כמו שצצים בכל מיני מקומות, שאין בינם לבין תורה ומצוות שום דבר. מה קורה? חוכמה ובינה יש להם, הם מבינים, אבל דעת, קשר לנושא אין להם, לא מחוברים לנושא. זה שלושת העניינים, חוכמה, בינה ודעת, שזה שלושתם קשורים למוח של האדם. דעת כתוב שם בתניה ש זה כמו שכתוב אצל אדם וחווה, שכשאדם יצר התקשרות עם חווה, אז איך התורה קוראת להתקשרות הזו? והאדם ידע את חווה. דעת זה עניין של התקשרות, התקשרות לנושא. זה בא מתחת לעונג ורצון, זה ב'. ירדנו נמוך יותר, ג' זה מידות. מידות זה כל הרגשות, הלב שבא מתחת למוח. הרגשות שבלב כוללים בתוכם, כאן הוא מפרט 6 מידות. אהבה, מפרט 5. אהבה, שנאה, זה חסד וגבורה, התפארות, מה שנקרא תפארת, הודעה וניצוח, זה נצח ועוד, והדומה. הדומה יש שם את היסוד, וספירת המלכות כלולה בדיבור שכתוב אחר כך. אז זה המערך השלישי, זה הרגשות. ד', החלק הכי תחתון, אחרי שכבר יש לנו את הרצון ואת העונג, והבנו את זה טוב בשכל, התקשרנו לנושא. עוררנו רגש, עכשיו בא השלב הביצועי, שזה מחשבה, דיבור ומעשה. זה 4 מחלקות שקיימים, ברוך השם, אצל כל אדם בריא, נפש בריאה, זה המבנה של הנפש. כשמכירים את מבנה הנפש, יודעים לזהות כל דבר איפה הוא נמצא, יודעים לזהות גם כל דבר מה תפקידו, מה דרגתו, מה חשיבותו, צריך לדעת איפה הדגש, איפה צריך לתת את הדגש ומה מפעיל את כל המערכת הזו. מה שהוא הולך עכשיו להגיד בקטע הבא, אולי נראה את זה בעל פה, אחרי זה נקרא את זה בפנים. כל המכלול של ארבעת החלוקות שכרגע הוא פירט פה, אמנם זה מחולק לארבע מחלקות, אבל אומר כאן הרבי בהמשך שאת כל ארבעת המחלקות היינו יכולים לחלק לשתי קבוצות. קבוצה אחת נקרא לה קבוצת המקיפים, והקבוצה השנייה נקרא לה קבוצת הפנימיים. מה ההבדל בין דבר מקיף לדבר פנימי? באותיות פשוטות. נתחיל מהדבר הפנימי, יותר קל. מה זה נקרא דבר פנימי? דבר פנימי זה נקרא כוח שנמצא במקום מאוד מסוים, הוא פועל רק על ידי אותו מקום בלבד, יש לו את התכונות, את היכולות שלו, הוא לא יכול לעשות דבר אחר. אולי ניתן דוגמה, ניקח דוגמה קודם כל מכוחות גשמיים. ניקח למשל ראייה. כוח הראייה נקרא כוח פנימי. למה הוא נקרא פנימי? כי איפה שהוא נמצא, הוא נמצא בפנים, בפנימיות. איפה נמצא כוח הראייה? בעין. אז הוא נמצא רק בעין, הוא לעולם לא יכול ללכת לאוזן, לא יכול ללכת לפה, הוא רק נמצא בעין. הוא יכול לעשות מעין רק דבר אחד, ראייה בלבד, הוא לא יכול לעשות כוח אחר. הוא נמצא פה, כשהוא עסוק, הוא עסוק רק במקומו, הוא נמצא בצורה פנימית במקום שהוא נמצא. זה נקרא כוח פנימי. מה זה נקרא כוח מקיף? כוח מקיף זה כוח שאיפה הוא נמצא, אין לו תחנת ביטוי אחת בלבד. הוא יכול להיות בכל מקום, הוא יכול להשפיע בכל אחד מהאיברים באותו מידה, הוא יכול להיות בו זמנית בשתי מקומות, הוא לא מוגדר שהוא יכול לעשות רק תחום אחד, הוא יכול לעשות הרבה תחומים, לכן קוראים לו מקיף, כי הוא מקיף את הכל בשווה. אם ניקח את כל ארבעת החלוקות שפירטנו קודם, עונג ורצון, חוכמה בינה ודעת, מידות ומחשבה, דיבור ומעשה, ונרצה לחלק אותם לשתי קבוצות, קבוצה אחת של דברים פנימיים וקבוצה אחת של דברים מקיפים, מה יהיה מבחינתנו דברים מקיפים ומה יהיה דברים פנימיים? אז אם ננסה לחשוב, ניקח למשל חוכמה. חוכמה זה נקרא דבר פנימי או דבר מקיף? הוא ודאי פנימי. למה הוא פנימי? הוא נמצא רק במוח, והוא יכול לעשות רק דבר אחד, רק חוכמה, הוא לא יכול לעשות משהו אחר, אין לו רגש, והוא בא לידי ביטוי בצורה מאוד מסוימת. וכשהוא תרוד, עוד דבר, כשהוא תרוד בחוכמה אחת, הוא לא יכול להיות בו זמנית להיות תרוד בחוכמה אחרת. גם בראייה אותו דבר, כשאני רואה דבר אחד, לא יכול להגיד לי, בוא תראה גם דבר אחר. אני לא יכול, אם אני רואה את זה, אני לא אראה את זה, אני אראה את זה, אני לא אראה את זה. כל דבר פנימי, לא רק שהוא נמצא במקום מסוים, ולא רק שהוא מוגבל בדבר מסוים, הוא גם לא יכול לעשות שתי דברים מאותו תחום שונים. מה שהוא עושה, הוא חייב להיות מונח בזה לגמרי. ככה כל שלושת הדרגות, ב' ג' וד', הם כולם נקראים פנימיים. מחשבה, או דיבור, או מעשה, או כל המידות, חוכמה, בינה, הכל זה פנימי, כי כל אחד נמצא במקום מסוים. מה קורה עם רצון למשל? רצון נקרא כוח מקיף. מדוע? איפה הרצון נמצא? אפשר להגיד שיש איבר מסוים שהוא מבטא את הרצון של האדם? איפה הרצון נמצא? הוא יכול להיות בכל המקומות. כשהוא רוצה ללכת, אז הרצון ברגל. כשהוא רוצה לראות, הרצון בעין. כשהוא רוצה ללמוד, הרצון בשכל. ובו זמנית הרצון יכול להיות גם בשכל וגם ברגל. הוא יכול ללכת ולחשוב ולראות ולשמוע והכל ביחד. אז הרצון כרגע פועל, והרצון לא כמו כאלה שחושבים שלמשל אדם רוצה ללכת, אז הרצון צריך קודם כל ללכת ללב או לשכל, לחשוב, לתכנן וללכת. ומה קורה כשאדם תרוד מאוד מאוד בנושא מסוים, ותוך כדי שהוא תרוד בנושא מסוים הוא עושה פעולות עם הרגליים, עם הידיים. למה הוא עושה את הפעולות? כי הוא רוצה לעשות את הפעולות. הוא חשב בכלל בשכל על הפעולות שהוא רוצה לעשות עם הרגל? הוא לא חשב, זה בא ישיר, איך שרציתי זה בא. אילו זה היה חייב לעבור דרך השכל, אז אני צריך לקחת זמן לפנות את השכל, לחשוב רגע על מה שאני רוצה לעשות, ואז הרצון ירד לאותו איבר. רצון זה משהו שהוא נמצא בכל האיברים, ובו זמנית, איך יש את הביטוי שאומרים שאי אפשר לרקוד על שתי חתונות? למה אי אפשר לרקוד על שתי חתונות? כי כשנמצאים בחתונה הזו, הראש שלנו כבר בחתונה שאנחנו צריכים עוד להגיע עוד מעט. כשנגיע לחתונה השנייה, הגענו כבר בסוף, לא הספקנו כלום, כי היינו קודם בחתונה הקודמת, בעצם לא היינו לא פה ולא שם. כוח פנימי לא יכול להיות גם פה וגם שם, או שאתה פה או שאתה שם. רצון יכול לרקוד על שתי חתונות, אין לו בעיה, הוא נמצא בראש, הוא נמצא ברגל, כן, הוא נמצא, אין בעיה, הוא יכול להיות בכל המקומות. למה? כי איפה שהוא בא, הוא בא באופן מקיף, הוא לא בא באופן פנימי, אז הוא יכול להיות בכל המקומות, ולכן גם הוא הכי חזק. כי דבר שהוא ממוקד במקום מסוים, אז הוא לא יכול להיות בו זמנית בעוד מקום, הוא חלש מדי להשפיע על עוד מקום. עיניים, הראייה יכולה להיות רק בעיניים, הראייה לא יכולה בעוצמה חזקה להשפיע על דבר אחר, למרות שכתוב העין רואה והלב חומד. העין משפיע, אבל ההשפעה שלה זה לא בתוקף הכי חזק. הרצון, מכיוון שהוא נמצא בכל המקומות, הוא משפיע גם על כולם, הוא חזק מכולם. זה הקטע הבא שאמרתי כרגע בעל פה, עכשיו יהיה יותר קל לקרוא את זה מבפנים. אומר הרבי כך, ארבע חלוקות האמורות נחלקות לשתי מערכות כוללות. אותם ארבע דרגות שדיברנו קודם, זה מחולק באופן כללי לשתי קבוצות. א', קבוצה אחת זה מערכת הפנימיים, וב', הקבוצה השנייה, מערכת המקיפים. והוא מסביר מה ההבדל בין מערכת הפנימיים למערכת המקיפים. מה ההבדל בין כוח פנימי לכוח מקיף? הוא אומר, יש ארבעה דברים שמבדילים בין דבר מקיף לדבר פנימי. הוא מפרט את כולם. שתי המערכות הללו חלוקות זו מזו בארבעה עניינים. יש ארבעה דברים שמפרידים בין מערכת פנימי למערכת מקיפה. א', הפנימיים הם כוחות פרטיים, והמקיפים כוללים. כל הכוחות הפנימיים הם כוחות מאוד פרטיים, כוח מאוד ספציפי. אני יכול להגדיר מהו. אם זה חוכמה, אז זה לא בינה. אם זה בינה, זה לא דיבור. לעומת זאת, המקיפים הם כוללים. אני לא יכול להגדיר. מקיף הוא מקיף את כולם. הוא יכול להיות בכולם. אז הוא לא מוגדר, הוא לא ספציפי בדבר מסוים. ב', הפנימיים יש להם איברים מיוחדים שהם פועלים בהם. והמקיפים אין להם איברים פרטיים לפעול בהם בייחוד, ופועלים בכל האיברים. זה הנקודה השנייה שדיברנו, כוח פנימי הוא מוגבל באיבר מאוד מסוים, הוא לא יכול להחליט, אי אפשר לעשות החלפה שהכוחות הפנימיים יחליפו ביניהם ברוטציה, שפעם הראייה תהיה בעין, פעם הראייה תהיה באוזן. זה לא הולך, הוא חייב להיות רק במקום אחד בלבד. ג', המקיפים והפנימיים, אם היותם כולם כאחד כוחות הנפש, נכון שגם הכוחות הפנימיים וגם הכוחות המקיפים הם כוחות של הנפש, אבל מה יותר עמוק, מה יותר עמוק בנפש, מה יותר נוגע עמוק בנפש? הרבה יותר עמוק נוגע הכוח המקיף מהכוח הפנימי. כי כשחסר חלילה כוח פנימי, אחד מהכוחות הפנימיים חלילה לא תקין, אז חסר, אבל לא הנפש כולה חסר לה, חסר פרט מסוים. אבל כשאחד מהכוחות המקיפים לא תקין, אז משהו בכל הנפש לא תקין. איך יש פסוק שירמיהו הנביא אומר, שהוא פונה לעם ישראל, הוא אומר להם, הן נפשי אל העם הזה. אומרים המפרשים, מה התכוון ירמיהו להגיד הן נפשי אל העם הזה? במקום להגיד רצוני אל העם הזה, הוא אמר נפשי אל העם הזה. כל כך חזק הרצון עמוק בנפש, שכשאדם רוצה להגיד הרצון שלי נמצא פה, הוא אומר הנפש שלי נמצאת פה. הרצון הוא הרבה יותר פנימי, זה הגימל, נקרא את זה מבפנים. בכל זאת, מתחלקים בעומק שורשם בנפש עצמה. עד כמה הכוחות קשורים ומושרשים בנפש, לא דומה המקיפים לפנימיים. שהמקיפים מושרשים בעומק יותר. הכוחות המקיפים הם הרבה יותר קשורים לעומק של הנפש. ולכן כשאנחנו נצליח לכבוש את הכוח הפנימי, סליחה, את הכוח המקיף, כבשנו את הנפש, הצלחנו לעשות לו רצון, אז כבר לא צריך להשקיע הרבה בחוכמה, בשכל, ברגש, הכל כבר יהיה מובל על ידי הרצון.
אבל לפעמים קורה שיש את המחיפים, זה לא חודר פנימה. כמו שאומרים שיש, הרבה בדיחות על זה, אנשים יושבים חבל, אנשים יושבים
חבל, אנשים יושבים חבל. כי הוא צריך לעבוד על הפנימי, זה לא אומר שזה יהיה אוטומטי, ודאי שצריך לעבוד, אבל יותר טוב להשפיע על המקיף, ולהשקיע בזה זמן, כמו שמצד אחד, יש כאלה שהם, אפשר להגיד, הם קשורים לעניין, אבל הם לא מרגישים שייכים. הם לומדים הרבה חסידות, אבל הם לא משתייכים, לא רוצים לתת על עצמם את הסטיגמה ואת הכותרת, אנחנו שייכים. השייכות זה משהו מקיף. הקשר הפנימי זה משהו פנימי, צריך בעצם את שניהם. יש עוצמה מאוד גדולה להשתייכות הכללית. כמו למשל, אתן דוגמה ממשהו שלילי, כתוב בתורה שהמלך, קראנו את זה לפני כמה שבועות, מחות תמחה את זכר המלאק. נקרא את זה עוד מעט לפני פורים עוד הפעם. מחות תמחה את זכר המלאק. מה צריך למחוק בהמלאק? כתוב שאפילו הבהמות והחיות של המלאק, גם אותן צריך למחוק. יש את הסיפור הידוע עם שאול המלך, שהוא ריחם על הצום והבקר, הוא איבד את המלוכה בגלל זה. חמור של המלאק. לא צריך למחוק אותו, מה החמור עשה? סך הכל חמור. בגלל שהוא שייך להמלאק צריך להרוג אותו? בגלל שיש לו השתייכות כללית. שואלים למי החמור הזה שייך? להמלאק? אז השכל שלו הוא לא המלאק, הרגש שלו הוא לא המלאק, הוא סך הכל חמור כמו כל החמורים, אבל בהשתייכות הכללית הוא שייך להמלאק, המקיף, הוא נמצא תחת המטריה של המלאק, הוא המלאק, בצד החיובי על אחת כמה וכמה. אם יש השתייכות, אם מישהו יכול לבוא ולהגיד, תשאלו מי אני, מה אני, אני משתייך למטריה הכללית הזו, אני שייך לפה. אז יכול להיות שעוד בפנימיות הדברים לא חדרו, אבל ההשתייכות הכללית כבר מקדשת אותו, הוא כבר נמצא, הוא כבר שייך לפה. זה הכוח הגדול שיש, כי זה נוגע בנפש הרבה יותר עמוק. ודלת, הנקודה הרביעית שמבדילה בין הפנימיים לחיצוניים, השפעת הפנימיים ופעולתם, הנה במידה ידועה היא בנועם ובקירוב. איך הכוח הפנימי משפיע על האדם? בנועם. מה זה, ניתן דוגמה. כוח פנימי למשל זה חוכמה, או בינה. איך הבינה משפיעה על האדם? בנועם הוא מבין, מסביר. אם אני רוצה להשפיע על בן אדם על הכוח הפנימי שלו, או אני רוצה להשפיע עם הכוח הפנימי שלי, זה יהיה בקירוב ובנועם. איך עובדים עם הכוח המקיף? רצון. אני רוצה וככה יהיה. בלי להיכנס להסברים ולשכנועים. ככה וזהו. רצון, מכיוון שהוא חזק והוא בתוקף, הוא לא משפיע בקירוב, בנועם, הוא משפיע יותר בדרך, נראית הלשון. והמקיפים ובעיקר הרצון, השפעתם ופעולתם, הוא בתוקף ובממשלה. בגלל שיש למקיף עוצמה, ובגלל שהוא לא נכנס לפרטים, אז הוא לא חודר בצורה פנימית, בנועם, בוא נשכנע אותך ככה. הרצון מדבר בסגנון של תוקף. אחרי ההקדמה הזו, הארוכה, על החשיבות שיש לכוחות המקיפים.
כן. בוודאי
אפשר.
בוודאי
שאפשר לעשות רצון. בוודאי. אפשר לעשות רצון, אפשר לעשות חשק, אפשר מלמטה למעלה. אדם יראה כמה זה נעים, כמה זה טוב, כמה זה מובן. אתה יודע מה אני גם רוצה. לפעמים זה הולך בצורה כזו. לפעמים זה הפוך. הוא אומר, אני לא מבין למה צריך לעשות את זה, אבל אני רוצה להיות יהודי, אז אני אקיים למרות שאני לא מבין. הרצון, התוקף שלו, הוא חזק, לא משנה מאיפה הוא יבוא. בוודאי, לפעמים אפשר להתחיל מלמטה, לפעמים אפשר להתחיל מלמעלה. אבל ברגע שהצלחנו לכבוש את הרצון, בעצם כבשנו את כל הממלכה הזו של הנפש. כי הרצון, לא יש את המפתח להפעיל את כל המערך. עכשיו נראה את הסיום של הפרק, שמזה נגיע בסופו של דבר, בעולם החינוך. סיים הרבי הקודם אומר ככה, הרצון והעונג אם היותם שניהם ממערכת כוחות המקיפים, למרות שדיברנו קודם שגם רצון וגם עונג שניהם קשורים לכוחות מקיפים המתחלקים מכוחות הפנימיים בארבע עניינים האמורים, ויש ארבעה דברים שמבדילים בין הכוחות המקיפים לכוחות הפנימיים, כמו שדיברנו קודם מהם ארבעת הדברים שמבדילים ביניהם. אם זה, אל תעשה סלט ותגיד רצון ועונג זה אותו דבר. ובעצם כבר בתחילת השיעור אמרנו מה באמת ההבדל בין העונג לרצון, נראה זה עכשיו פה. אם זה, הרי שני כוחות הללו עונג ורצון גם הם מתחלקים זה מזה. עונג ורצון בינם לבין עצמם, למרות שהם כוחות מקיפים, אינם דומים זה לזה. ומאחר שאין הכוונה במאמר זה לבאר ענייני כוחות הנפש, השפעתם והתחלקותם בפרטיות, כי אם כפי הכרח המדובר בזה, אומר במאמר הזה, זה לא מאמר שהמטרה שלו כרגע להסביר את כוחות הנפש. יש על זה מאמרי חסידות ארוכים, וממש ארוכים על גבי דפים שלמים, שמסבירים את ההבדלים הדקים בין עונג לרצון. כאן הוא ממש אומר את זה 2-3 שורות. הוא אומר, כאן זה לא המקום להאריך בזה. מי שרוצה להאריך, יש הרבה מקומות שרצוי וכדאי ללמוד את זה באורך. כאן הוא אומר, אני רוצה להגיד רק את ההבדל של ביניהם, רק עד כמה שזה נוגע לנושא שלנו, שאנחנו מדברים פה על נושא החינוך. לכן יספיק הקיצור, ממש בקצרה, בשני פתגמים כוללים. רוצה להביא לנו שני פתגמים מאוד כלליים, ששני הפתגמים הללו הם יפנו לנו את ההבחנה בין עונג לרצון, שבהם מתבטא עניינם הפרטי דה עונג ורצון. א', פתגם הראשון, אין לך דבר למעלה מעונג. המקור של הפתגם הזה זה מספר יצירה, מי שתשים לב זה נמצא בתוך תיקון ליל שבועות, שאומרים בליל שבועות, אז יש בסוף, אחרי שמסיימים להגיד את כל התרי"ג מצוות, יש שם קטעים מספר יצירה, ושם בקטע, בספר יצירה כתוב, אין למעלה מעונג, שם כתוב הלשון הזה. אז אין דבר יותר גבוה מעונג, עונג זה דבר הכי גבוה, יותר אפילו מרצון. ב', אין לך תקיף כרצון, נוסחה אחרינה, אין לך דבר העומד בפני הרצון. ותיקח את שני הביטויים הללו. הם מגדירים בדיוק מה ההבדל בין עונג לבין רצון. אנחנו אמרנו את זה קודם במילים שלנו, שעונג מרחיב כל דבר, הוא הכי עליון, הכי עדין. רצון הוא הכי חזק, הכי תקיף. נראה איך שהוא מגדיר את זה בחמש שורות האחרונים של הפרק. שני פתגמים קצרים הללו מביעים ברור את ההבדל בין העונג והרצון בענייניהם הפרטיים. נוסף על היותם שניהם מקיפים, זאת אומרת בנוסף לצד השווה שיש בין שניהם, ששניהם מקיפים, אבל יש בכל אופן הבדל ביניהם.
הם היחידים
מקיפים, ודאי, רק הם. ומה ההבדל ביניהם? והוא דעונג עיקרו דו למעלה מכל. הדבר העיקרי בעונג שהוא הכי גבוה מכל הכוחות כולם, הכי למעלה מכולם. כתוב שהגילוי הראשון של הנפש זה עונג, היינו שהוא גילוי הראשון מהנפש. אם היותו גם הוא כוח הנפש לבד, עונג זה אחד מהכוחות של הנפש, אבל הוא הכי הכי ראשון. הדבר הראשון שהנפש בא לידי ביטוי זה העונג, הוא מתענג. עוד לפני שהוא מבין, אפילו תינוק קטן בן יומו, יש לו תענוג, הוא נהנה. העונג שלו זה הביטוי הראשון של הנפש, עוד אין לו חוכמה, עוד אין לו בינה, ודאי שאין לו דיבור ומעשה, עוד הוא לא, רצון כבר גם יש לו, אבל עוד לפני הכל דבר ראשון זה העונג. העונג זה הביטוי הראשונות שיש, הביטוי הראשון שיש לנפש. היינו שהוא גילוי הראשון מהנפש. והרצון, הנה עיקרו, מה הדבר המאפיין את הרצון? משהו תקיף. רצון, המאפיין זה התוקף שלו. ואין דבר, לא בכוחות הנפש ולא באיברי הגוף, שיוכל לעמוד כנגדו. אין אף אחד שיכול לעמוד נגד רצון. אפילו העונג יכול גם להיות מושפע מהרצון. כי כשיהיה לי רצון, אז גם יהיה לי עונג בדבר. הרצון זה הדבר הכי חזק שיש. ולכן זה בעצם הקדמה, והסיום יהיה בעזרת השם שנלמד בפעם הבאה פרק ט"ז, שם נראה, מכיוון שהרצון הוא כל כך חזק, אז לכן צריך להשקיע הרבה הרבה על הרצון של המחונכים שלנו. כשאנחנו רוצים לפעול תקשורת ביניהם, תעשה לו חשק, תעשה לו רצון. אם רוצים לעשות לו רצון, אז זה חייב להיות במתינות מצד אחד. אני לא יכול להגיד, אני עיקר רוצה שהוא יעשה באופן טכני, העיקר תלמד, העיקר תתפלל, אני רוצה שתעשה באופן מעשי, לא, תעשה לו רצון לדבר. צריך להשקיע אצלנו הרבה מחשבה איך עושים לו רצון שהוא ירצה לעשות את מה שאנחנו אומרים לו. זה מאוד חשוב שהוא ירצה לעשות את זה. שיהיה לו רצון לעשות את זה, יהיה הרבה יותר קל שכל המערך יהיה עליו. מה? אם הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב וקריטי לעכשיו, אז אנחנו, אין לנו זמן לבזבז, אנחנו צריכים שזה יתבצע. אבל אנחנו מסתכלים במבט כולל לחיים שלו, שאנחנו רוצים להדריך אותו בדרך מסוימת, אנחנו מדברים כרגע שהוא לא ייפול מהשולחן, אז אנחנו צריכים לתפוס אותו ולהוריד אותו. זאת אומרת, כרגע איזה הנהגה תהיה לו, איזה דברים הוא יעשה ביום יום שלו, אנחנו צריכים להשקיע מחשבה שיהיה לו רצון לעשות את הדברים, שהוא יראה כמה זה טוב, כמה זה נחמד, כמה זה כדאי, כמה זה משתלם, כמה מרוויחים מזה. אז הוא ירצה לבד לעשות את זה, הוא יבוא לבד לשאול, נו מה עוד אני יכול לעשות, כי אני רוצה לעשות את זה. אם הצלחנו שהוא מעצמו רוצה לעשות את זה, זה ההשפעה הכי פנימית שיכולה להיות, זה המטרה בעצם.